יעסוק כמובן בנושא ירושלים, וכפי הכותרת, תכף נראה, אם אשכחך ירושלים. הפסוק הזה, או הרשע של הפסוק הזה, כפי הכותרת, מופיע בספר תהילים כידוע בפרק קוף למדזיין, בפרק על נערות בבל. בואו נקרא אולי קצת את הפסוקים. בפרק הזה נעלה מספר שאלות, דברים שצריכים ברור, וננסה להתחיל להבין. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. אם כן, אנחנו נמצאים בבבל, בגלות, אנחנו נמצאים על נהרות בבל. צריך להבין למה דווקא נהרות, מה זה הנהר הזה, לא ניכנס לזה היום. ושם אנחנו יושבים ובוכים, בזוכרנו את ציון. טוב, אפשר להבין, כשאנחנו זוכרים את ציון, אנחנו בוכים, כשאנחנו בגלות. עד כדי כך המציאות היא קשה, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. לא רק שאנחנו בוכים בזוכרנו את ציון, אלא שגם אי אפשר אפילו לנגן, אי אפשר לסמוח. אנחנו תולים את הכינורות באותם עתיקים או באותם הכלים שבהם, לפי אחת הדעות או על העצים, לפי דעה אחרת, תולים את הכינורות בקיצור במקום כזה שלא הזמן להשתמש בהם, אין הזמן לנגן בהם. ואז עד לכאן תיאור מצב. אנחנו נמצאים בבבל, בוכים בזוכרנו את ציון, עד כדי כך שאפילו הכינורות מאופסנים ואי אפשר לנגן, אי אפשר לשיר, אי אפשר לשמוח. אבל אז אויבינו שובנו בבבל, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. ואז האויבים מבקשים מאיתנו, השובים שלנו, מבקשים מאיתנו לשיר להם שיר. איזה שיר הם מבקשים שנשיר? שיר ציון. מה אנחנו עונים להם? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אם כן, אנחנו נמצאים בבבל וזוכים את ציון, אויבינו מבקשים מאיתנו לשיר להם שיר ציון, ואנחנו עונים להם לא איך נשיר את שיר ציון על אדמת נחר, אלא איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. לכאורה התשובה היא לא במין השאלה. ואז אנחנו מזכירים לעצמנו. מה אנחנו אומרים לעצמנו? אם כן, שלב א', המציאות העובדתית, אנחנו בנערות בבל, זוכים את ציון וכו'. שלב ב', בקשת האויבים מאיתנו. שלב ג', תשובתנו לאויבינו, לשובנו. ושלב ד', אנחנו אומרים את זה כבר לעצמנו. מה אנחנו עונים לעצמנו? אומרים לעצמנו, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מציון, דרך השם, הגענו לירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אנחנו בעזרת השם נברר את שני הפסוקים האלה קצת יותר פנימה. בכל אופן, אם כן, התחלנו בציון, עברנו דרך השם, שיר השם, והנה אנחנו הגענו לירושלים. והדבר האחרון, השלב האחרון שבמזמור, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. הביטוי יום ירושלים מוזכר בתנך פעם אחת. הפעם היחידה שהוא מוזכר הוא פה. והביטוי הזה הוא ביטוי לא לתקומת ובניין ירושלים, אלא דווקא לחורבן ירושלים. זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים, שמה? האומרים בני אדום, תכף נראה, לבני בבל, עודדו את בני בבל. האומרים ארו ארו עד היסוד בא. כלומר, מה זה ארו ארו עד היסוד בא? ארו מלשון לערער. אומר המצודה דוד במקום מספר 3, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, זכור לשלם להם גמול על זה. על מה? את יום ירושלים. מה שעשו בעת חורבן ירושלים, אשר אמרו לבבליים, האדומיים אמרו לבבליים, אחריבו והשחיתו את ירושלים, עד שתגלו היסוד אשר בה, והסיתו אותם לעקור את הכל. אז כרגע באופן פשוט זה נראה שבעצם בני אדום הסיתו את בני בבל להרוס את ירושלים עד היסוד, לא להשאיר כלום, לא להשאיר אפילו רצפת בטון, כלום, פשוט לחרוש את הכל, לחרוש את העיר לגמרי. נראה בהמשך שכנראה זה קצת יותר עמוק מזה. ואז אנחנו, על פי זה אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, שיזכור לבני אדום את יום ירושלים. יום ירושלים לפי זה, הביטוי הזה, יום ירושלים, זה ביטוי שמסמן חורבן. סוגריים, חשובות, וכל הזכויות שמורות במחאות לרב אטינגר, הוא ידבר על זה בטח ביום ירושלים, בשנת התשח, ביוטט בייר התשח, באותו יום שבו נפלה עיר העתיקה, הוציאה הרבנות הראשית לישראל תקנה, אם אפשר לומר, ויש אפילו ספרון כזה, תראו בהמשך אצל הרב אטינגר את הדברים, שהספרון הזה נקרא יום ירושלים, וביום הזה הרבנות הראשית לישראל, אם אפשר לומר, קבעה יום אבל וקינה, יום אבל וקינה על חורבן ירושלים. כלומר, יום ירושלים, גם המקורי פה, בית ראשון, וגם בעת החדשה, נקרא לזה יוטט בייר התשח, יום ירושלים במקורו הוא כביכול יום של חורבן. אז אפשר להגיד שהנה ברוך השם, הפכת השם מספדי לי, הפכת השם מספדי למחול, וכולי, אם כן המספד הפך למחול, היגון להפך לשמחה. זה נכון, ברוך השם יום ירושלים נהפך מיום של חורבן ליום של תקומה, ליום של בניין. ולכן נכון ועקרוני מאוד שהרבנות הראשית קבעה את היום הזה כיום ירושלים. יום ירושלים שבו נבנית ירושלים על גבי חורבנה וכולי, אבל נראה בהמשך שכנראה זה יותר מזה. בכל אופן, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, כן, מה אנחנו צריכים לזכור, או מה אנחנו מתפללים מהשם שיזכור לבני אדום בקואליציה עם בני בבל, שיזכור שהם רצו להחריב את ירושלים עד היסוד. אם כן, אנחנו יושבים בבבל וזוכרים את ציון, השובים שלנו מבקשים איתנו לשיר שיר ציון, אנחנו עונים להם איך נשיר את שיר השם על אמת נחר, אנחנו מזכירים לעצמנו את ירושלים, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שיזכור את זה שהגויים, קרי הקואליציה בין אדום לבבל, רצתה להרחיב את ירושלים. וסוף המזמור, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. טוב, פסוקים אחרונים צריכים גם בירור. בכל אופן, אם כן, אנחנו רוצים להבין את מה קורה פה בעצם במזמור הזה. מה אנחנו אומרים, כל חתן מתחת לחופה, ובכלל כל החיים שלנו, אם אשכחך ירושלים, תשכחי ימיני, תדבק לשון לחיקים ואזכרכי וכו'. אומר הרב, אז אנחנו נלך בדרכו של הרב, יש לרב לא מעט מאמרים בסוגיית ירושלים, כאן בדף שלנו מוזכרים שלושה מהמאמרים המוזכרים בספר מאמרי ראייה, המובאים בספר מאמרי ראייה, מאמר אחד במקור ארבע נקרא ירושלים, מאמר שני ושלישי שנקראים דגל ירושלים, אחד מהם הרב כתב מלונדון, אחד השני כתב מירושלים, במקור חמש ושש, הרב הקים תנועה שנקראת דגל ירושלים. נראה בהמשך מה המשמעות של התנועה הזאת. אז בואו נתחיל במקור מספר 4. אומר הרב, שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. אנחנו קיבלנו בירושלים, אולי כדאי להכניס עוד כיסאות? עוד כיסאות אולי כדאי להכניס? אפשר להביא עוד כיסאות? הכהן, אני לא יכול בלי... שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. אנחנו קיבלנו שתי מתנות טובות בירושלים. מתנה ראשונה, עיר מקדש. מתנה שנייה, מלך. עיר מקדש מלך. כלומר, מצד אחד, ירושלים מסמלת מבחינתנו קדושה, מקדש, רוחניות. מצד שני, ירושלים מסמלת לנו מלכות, גבורה, עוז. השתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. עיר מקדש מלך. ביחד. מצד אחד עיר מקדש, מצד שני מלכות, ומצד שלישי שניהם ביחד בחוברת אחת. אומר הרב, גאון הקודש וגבורת החי. מצד אחד, שיא הופעת הקודש, שכמובן מרכזה מקדש, עבודת מקדש, נבואה וכו'. ומצד שני, שיא הגבורה. שיא הופעת המלכות הישראלית שמופיעה בחוזק, בחוסן, עם כל המשמעויות וכל ההשלכות. אומר הרב, מעת אשר חרבה עירנו ושמם או ושמם בית מקדשנו, כשירושלים נחרבה ושמם המקדש ונוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות האלה, שני יסודות החיים שבאו לידי ביטוי בירושלים, שהם קדושה וגבורה, רוחניות ולאומיות, אלוקיות ומלכות. שתי הבחינות האלה, מאז שאנחנו חס ושלום גלינו מירושלים, שני המאורות האלה קבעו לנו, לא קבעו לגמרי, תכף נראה, חדלו לתת את כוחם, אבל תכף נראה שזאת בעצם כפילות משולשת. עוד פעם, מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות הללו. מצד אחד, גאון הקודש חדל או חדל תת את כוחו, אור הנבואה האלוהית הוא עם, רוח הקודש פסק, והחשכים הלכנו נודדים בגוי. גלו ישראל, אומרת הגמרא מסכת חגיגה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מדוע? קודם כל ברובד הנגלה, כי כל קיומה של תורה הוא בארץ ישראל, התורה בחוץ לארץ היא ציונים. ב', שיא התורה, שזה הנבואה, לא יכולה להופיע בגלות. אז חוץ לארץ זה ביטול תורה אחד גדול. אז הקדושה לא יכולה להופיע בשלמותה, באיכותה, בכולליות שלה. אז מצד אחד נחשך המאור שנקרא מאור הקדושה, ומצד שני, גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. אותה גבורה, אותו עוז, אותו ביטחון עצמי, אותה יכולת להקים מדינה, לנהל מדינה, ברמה הפוליטית, הצבאית, הכלכלית, התעשייתית וכולי, החקלאות, כל מה שזה אומר. כל זה גם פסק מאיתנו. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. נדלדל כוחנו, והננו כצללים נהלכים בארצות נחר. כצל יותר מאשר אור. אומר הרב, שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה של כלל ישראל, שממנו מוקרן הכוח לפרט ישראל, שאין קץ לזיוון ותפארתן ביותן משולבות שתיהן יחדיו. כלומר, בעצם יש כאן שלוש מתנות. מתנה אחת, מתנת הקדושה. מתנה שנייה, מתנת הגבורה. מתנה שלישית, זה ההרמוניה בין שני הכוחות. היא הסתירה בין שני, בין שתי אלה. מה שקרה בגלות, הקדושה והגבורה, שתי המתנות האלה, שאין קץ לזיוון ותפארתן ביותן משולבות שתיהן יחדיו, נותקו זו מזו. קודם כל, הקדושה והגבורה נהפכו פתאום לשתי קטגוריות שאין ביניהם קשר. במקום שיש קדושה, לכאורה אין גבורה. במקום שיש גבורה, לכאורה אין קדושה. במקום שיש בית מדרש, לכאורה אין פוליטיקה. במקום שיש פוליטיקה או צבא או כלכלה, אין בית כנסת, אין בית מדרש. לכאורה שני כוחות שונים נבדלים אחד מהשני. זה חורבן אחד שקרה לנו כשנחרבה ירושלים. חורבן שני ושלישי, שזה בעצם שני המסלולים של הצד השני, כל אחד מהכוחות הלך וידלדל. הקדושה הלכה וידלדלה, כי גלו ישראל זה ביטול תורה. והגבורה הלכה וידלדלה, כי אין לנו עם שחי בארצו, הוא מקים את מדינתו ומנהל מדינה עצמאית, עם כל מה שזה אומר. אז עוד פעם, שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן ביותן משלבות שתיהן יחדיו, נותקו זו מזו, ויותר מזה, וכל אחת בפני עצמה נדלדלה דלדול אחר דלדול. עד אשר מחשכת הגלות המנובלת נדבקו בנו שתי מחלות, שהרב עוד מעט יקרא להם אבות הטומאה. טומאת כפירת אלוהים תחת גאון הקודש, מצד אחד כפירה במקום קדושה, ומצד שני ורשלנות ומורח לב, פחד, צימוק, חוסר ביטחון עצמי, אי אישיות, אי הופעה, אישיות לאומית וגם עם הקרנה פרטית, פשוט פחד, רשלנות ומורח לב. רשלנות ומורח לב תחת גבורת החי. אומר הרב, ושני הנגעים המערערים הללו הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. הגלות היא בעצם גלות משולשת. היא גלות הקדושה, היא גלות הגבורה, והיא גלות הקשר בין שני אלה. הביטוי המעשי שירושלים חרבה, אין מלכות ומקדש שומם שואלים ילכו בו, זה האקט הטכני, שהוא חמור מאוד, לחילול השם נורא. אבל יותר גלות מהגלות הזאת, זה בעצם שלושת החורבנות האלה. שאין לנו קדושה, ואין לנו גבורה, ואין לנו את הקשר בין שניהם, את ההרמוניה בין שניהם. אומר הרב, נו, סוף סוף אנחנו חוזרים לארצנו. ברוך השם. יום ירושלים החורבני, המקורי, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, הופך להיות יום ירושלים שהוא תקומה. כמובן, הרב כתב את הדברים הרבה הרבה לפני, אבל הנה, מתחילים כבר להתנוצץ, להתנוצץ אורותיה של ירושלים. וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נווה רבצה, עם ישראל מתחיל להתקבץ וחזרה לארצו ובונה את עצמו, ואור התחייה נגע עליהם באור כהה, אשר לא יכול לגרש את הצללים, באו כרוכים יחד עם מרפילי תואר של תחיית רוח והתעודדות לאומית, תומת הכפירה והטמטום מעבר מזה, והרשלנות ומורח הלב מעבר מזה. אבל נכון שהתחיל תהליך של תקומה, התחיל תהליך של גאולה, זה נכון. אז מצד אחד מתחיל להופיע אור, נוגה אור, אמנם אור כהה, שמצד אחד זה תחיית הרוח, כלומר, הרוחניות חוזרת לישראל, לא התבוללנו, שמרנו על קדושת בית הכנסת, בית המדרש וכו', ומצד שני, התעוררה גבורה לאומית, התחילה עלייה לארץ, התחיל מהלך פוליטי, בהמשך יופיעו מלחמות, ננצח במלחמות, יופיע בניין כלכלי, בניין צבאי, בניין תעשייתי, כלומר, סדר פוליטי הולך ומשתכלל. אבל ביחד עם אותה דחיית הרוח מצד אחד וההתעודדות הלאומית מצד שני, בגלל התומעה שאחזה בתוכנו 2000 שנה, הופיע ביחד עם זה תומת הכפירה ביחד עם דחיית הרוח והרשלנות ומורח הלב ביחד עם ההתעודדות הלאומית. ויפיצו בקרבנו מחלות שונות. מחלות שונות, מחלות של קדושה לא מכוונת עד הסוף, ומחלות של רשלנות שאין בה את העוז והגבורה. אומר הרב, אלה שני אבות התומעה שהובאו לארץ השם מתומת ארץ הגויים. זה אבות התומעה. הרשלנות הגופנית, הלאומית, עם ההשלכות שלה, והחלקיות הקדושתית הנקראת בגמרא ביטול תורה. אומר הרב, אבל הקדוש ברוך הוא לפחות קצת הציל אותנו. יש ביטוי כזה ברב במקום אחר, הוא אומר, לאושר אסוננו. יש מצב שהוא אסון, אבל יש איזו השגחה פרטית שהיא לא נותנת לאסון להיות אסוני לגמרי. כלומר, זה לא אסון טוטלי, אלא יש איזה גרעין פנימי שהוא סוג של עושר, הוא סוג של אישור, יש איזה אישור בתוך האסון. אומר הרב, לפחות הקדוש ברוך הוא שמר עלינו במה? לאושרנו מעט, עושר פורטה, עושר קטן, לאושרנו מעט הוא שהתפשט המטווה על שתי המחלות ביחד באיזו סייה מסיעותינו. כלומר, העושר הגדול שלנו, ששתי המחלות האלה בדרך כלל לא מופיעות באותה קבוצה אנושית, באותה אוכלוסייה בעם ישראל שחזרה לארץ ישראל. הרב כידוע במסע המחנות מחלק באופן מאוד כללי את עם ישראל שחוזר לארצו, כפי שהמחנות הגדירו את עצמם, והרב יוצא נגד זה, לשתי מחנות. הוא קורא להם החרדים והחופשיים. החרדים זה אלה שבאים בדגל הקדושה, והחופשיים זה אלה שבאים בדגל הגבורה. אומר הרב, אז המזל שלנו, אם אפשר לומר, עשיית הדשמיה שלנו, בתוך האסון הזה, לאושרנו מעט הוא שהתפשט המטווה על שתי המחלות ביחד בדוסייה מסיעתנו. האושר שלנו שיש מציאות מועטת, כמעט לא מצוי, שבאותה קבוצה, באותה תפיסה, תהיינה שתי המחלות האלה בתוקף. אלא, על פי רוב, נגועי סילוך שכינה, חולי הכפירה, כלומר במקום שבו לא הופיע קדושה, הינם פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורך הלב. דווקא שם אתה תמצא יותר ביטחון עצמי, יותר חוזק, יותר אומץ, יותר יכולת עשייה. ומצד שני, והנגועים ברשלנות ובמורך וכו', אלה שנגועים בפחד, בצימוקיות הזאת, באי הביטחון העצמי וכו', לפחות את שמה עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. אומר הרב, אם אמנם בשניהם רק צללי חיים אנחנו רואים, וזה לא שלם, אבל בפנימיות של הדברים, אבל למרות מרות נגעים הללו, לא חדלה נשמת אלוהים חיים, החיה בקרבנו לפעול את פעולתה. כלומר, מצד האמת, הנשמה האלוהית הישראלית תמיד הכילה בקרבה את שני הכוחות, ותמיד באופן סמוי, שני הכוחות האלה נמצאים בגרעין בתוכה. והגלות נתקע, ולאט לאט אנחנו מתחברים, למרות שההתחברות הזאת היא התחברות, כמו שראינו עד עכשיו, של צללים. אבל השורש הפנימי קיים, אומר הרב, תכף נראה איך זה קשור למזמור שלנו, לא שכחנו מאיפה יצאנו. התחייה הראשונה, אשר הלכה צעדים תפופים ומדודים, מרובה הפסקות וסירוגים, מעת החל היישוב הישן, התחייה האלוקית, לא נוקטה ממורח הלב, מהפחד, אבל חיי נקודות הקודש היו בה במידה ידועה. כלומר, אותה הקדושה, אותם שלמי אמוני ישראל, הם שמרו על הקדושה, למרות שהביטחון, החוסן, הכוח, העוז לעשות בענייני העולם הזה, היו אולי שם פחות מצויים, אבל נקודת הקודש החזיקה מעמד יציב מאוד. לעומת זאת, הציונות החילונית והתחייה החדשה שהחישה מעט את צעדיה לקחה לה למנה איזה ניצוצי חיים של עוז, קצת גבורה, ביטחון פוליטי, לעמוד מול מלכי העמים, לבקש מדינה ואחרי זה לעלות לארץ, עוד לפני הקמת מדינה ולהיאבק בכל הקשיים מבפנים ומבחוץ, ואחרי זה מלחמות, ואחרי זה ניצחון והתפתחות וכו'. אבל לא יכלה אותה התחייה החדשה שלקחה את ניצוצי העוז בלי הקודש, אבל לא יכלה להכחיד את הרגב הפנימי המחלה את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עצמת רוח ליתן פרי תנובה את גאון הקודש. אומר הרב, אבל אנחנו צריכים להתעודד. אמנם לא נגעי נשמה הם מרות נגעים הללו. הנגעים האלה שאנחנו חוזרים איתם אחרי 2000 שנות גלות בעקבות החורבן של ירושלים, בעקבות הדלדול, הנתק בין עיר מקדש למלך, למלכות, וההידלדלות של עיר מקדש מצד עצמה והמלכות מצד עצמה, כל הנגעים האלה הם לא נגעי נשמה. זה לא נגעים שנוגעים בעצמיות האישיות הישראלית. אלא נגעי אור. זה מבחוץ. זה רק נגעים מהאור. זה לא חס ושלום משהו פנימי. אמנם לא ניגי נשמה עם הרות נגעים הללו, ניגי אור אמה, שהרי בתוכיות נשמת עם קדוש, נשמת אלוקים חיים בוערת בעוז גבורתה. ואף על גב דלת בו אמנותה, גמר הקידושין למדבר כידוע, אף על גב שאין בישראל אמונה, עדיין אנחנו נקראים בנים, ואפילו נקראים בני כל חי. אומר הרב, ורוח התחייה בהגיעו בשערי ירושלים, כמובן דברים נכתבו לפני כ-90 שנה, עוד לא היינו בירושלים, כבר ידע, כלומר היינו, אבל מי ידע מה התפתח אחר כך, וגם לא היינו כמדינה בירושלים, כבר ידע את אשר לו, הוא יכיר שכבר הגיע לו התור, הגיע הזמן ההיסטורי לעמוד על רגליו אכן. הגיעה השעה, אומר הרב, לנער מעליו בבת אחת, מצד אחד את שכחת השם, ומצד שני ואת הרשלנות גם יחד, את שתיהן ביחד, ולשוב לקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד, הקדושה והגבורה וחוברת, גאון הקודש וגבורת החי. טוב, עכשיו איך כל זה קשור למזמור שלנו? אומר הרב במאמר דגל ירושלים, שהוא בעצם תנועה, הרבה שמות לירושלים. שניים מהשמות של ירושלים, שניים משמותיה המרכזיים של ירושלים, ציון וירושלים. לא במקרה הציונות נקראת ציונות ולא ירושלמיות, כנראה. ולא מקרה שהרב הקים תנועת דגל ירושלים, מפני הציונות ובשביל הציונות. אומר הרב, כל מקום שאנחנו נפגוש את המילה ציון בתנ"ך, הפירוש שלה לפי הכיוון הזה הוא מסוים. זה צד מסוים של ירושלים, או צד מסוים של עיר הקודש נקרא לה, של מסוס מקדשנו, איך שלא נקרא למציאות הזאת שנקראת ירושלים. וכל מקום שנמצא את השם ירושלים, זה סימן לתכונה אחרת. יש תכונת ציון באומה ויש תכונת ירושלים באומה, כולל בעיר הזו. אומר הרב, ציון וירושלים אין זו אצל זו. תמיד ציון וירושלים הלכו ביחד. מאז, מראשית תולדותינו, וצריך לבדוק בתנ"ך, לאורך כל התנ"ך, שבאמת זה מדויק, התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו. הצד של הגבורה, הצד של העוז, הצד של החוסן, הצד של הלאומיות, הצד של המלכות, הצד המדיני של הקמת מדינה, נקרא בפי התנ"ך ציון. לכן זה לא מקרה גם היסטורי שהציונות נקראת ציונות. היא לא נקראת ירושלמיות, היא גם לא נקראת ארץ ישראליות, היא נקראת ציונות. למה? כי ציון מבטא את הצד המדיני של האומה, את הצד הלאומי של האומה, את הצד הממלכתי של האומה, להקים מדינה. מהבחינה הזאת אנחנו דומים לכל העמים. כל עם רוצה להקים מדינה בארצו, או לפחות בארץ מסוימת. ולכן יש צד משותף לנו ולעמים ביחס לארץ ישראל בכלל ולירושלים בפרט, בשם שנקרא ציון. כי בעצם מדובר על עצמאות לאומית, על הקמת מדינה, על ריבונות עצמאית, על זה מדובר. לכן ציון וירושלים אין זו אצל זו. מאז מראשית תולדותינו התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו. ולכן זה משותף לרובד העולמי של העמים, שגם הם רוצים עצמאות לאומית במובן הטבעי של המילה. מדינה עצמאית, לנהל את עצמה בעצמה. לכן מאז מראשית תולדותינו התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו, כוחנו העולמי, שבשורש הפנימי שלו הוא ודאי קדוש, שהוא ודאי גם כן, שהוא הנה הוא גם כן ודאי קדוש מצד עצמו, והוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא הווה ויהיה לעד ממלכת כהנים וגוי קדוש, וגוי הקדוש של העולם כולו. אבל בגילוי המעשי שלו זה הצד הלאומי, הצד הממלכתי. היום יקראו לו מדינה, פוליטיקה. זה נקרא ציון. דרך אגב, זה מפתיע לפי זה מה שאמר דוד המלך, כי מציון תצא תורה. היינו מצפים שתורה תצא מאיפה? ירושלים. החידוש הוא, נראה בהמשך, שהתורה תצא מציון. ודבר השם, זה הספר מירושלים. דבר השם ותורה זה שתי מדרגות, כמו שציון וירושלים זה שתי מדרגות. בכל אופן, תכף נראה. ציון, אם כן, זה הצד הלאומי, המעשי, המדיני, מדינה. מצד שני, ירושלים. אומנם ירושלים מבטאת בהבלטתה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה. ירושלים זה השם שמבטא את הקדושה של ירושלים, את האלוהי שבירושלים. לא את המלכות כמו את המקדש, לא את המלך דוד מלך ישראל חי וקיים, אלא כמו כהן גדול בבית המקדש. זה ירושלים. אם כן, ירושלים מבטאת בהבלטתה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, בתור המגמה היותר גבוהה באידיאליותה של הווייתנו הישראלית. ובכך אנחנו שונים מאומות העולם. כלומר, שם ציון הוא משותף לנו ולעמים באופן יחסי, כי גם הם רוצים עצמאות לאומית. שם ירושלים הוא המבדיל בינינו לבין העמים. לכן המקום של בית המקדש, בית התפילה העתיד של כל העמים, המקום שבו שבוע הסנהדריה הגדולה, שרמנה יצא ותצא תורה לכל ישראל, זה מציין השם ירושלים. עכשיו בואו נחזור למזמור, ותכף נחזור לרב, לממריה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. מה לכאורה נראה לא חסר לנו כלפי חוץ, כשאנחנו בנערות בבל? קדושה. יש בית כנסת, בתי כנסת, יש בתי מדרש, יש שטיבל, יש מקווה, יש את כל הכשרויות לאוכל, יש טהרת המשפחה, יש תלמודי תורה, יש דף יומי מסביב לשעון. וכל זה, דרך אגב, לא הייתי, אבל אמרו לי, יש. כל זה יש. אז כלפי חוץ, כלפי אויבינו, נראה להם, שמה שחסר לנו זה ציון. חסר לנו הצד הציוני, חסר לנו הצד המדיני, חסר לנו הצד הפוליטי, חסרה לנו מלכות, חסרה לנו מדינה. אז אנחנו יושבים בבבל ובוכים, כי אנחנו זוכרים את ציון. עכשיו, מצד האמת, לא שאנחנו חושבים שיש לנו ירושלים, ברלין היא לא ירושלים, אבל לפחות איך שזה נראה כלפי חוץ, חושבים שבעצם מה שחסר לנו זה רק ציון. כי קדושה יש, גבורה חסר, רוחניות יש, מלכות חסר. ולכן כשחסר הצד הלאומי, המדיני, הפוליטי, אז איך אפשר לשיר? על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו, אבל מצד האמת, לא חסר רק הצד הפוליטי, לא חסר רק הצד המדיני, כי גלו ישראל לך ביטול תורה גדול מזה. אז חסרה גם ירושלים. אבל את זה אומות העולם לא מבינים. לכן מה הם מבקשים מאיתנו? כי שם שאלינו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. הם כביכול, אם אפשר לומר, מה שנקרא, זורים לנו מלח על הפצעים. את ירושלים לא לקחנו מכם. כי להניח תפילין, ללמוד דף יומי, את זה אתם יכולים לעשות בניו יורק, אין לכם בעיה עם זה. ככה הם חושבים בטעות. אבל מה לקחנו לכם? את ציון. אז אנחנו עכשיו שבועים בשבי, ואומרים לנו, אכפת לכם לשיר לנו שיר ציוני? חס ושלום, למוח אותנו עוד יותר. הם חושבים שירושלים בסדר, הכל בסדר עם ירושלים. הם חושבים שמה שחסר לנו זה רק הצד הלאומי, זה רק הצד המדיני, זה רק הצד החברתי, זה רק הצד המעשי. אז הם מבקשים מאיתנו שיר ציוני. היום היו קוראים לזה שיר יווני. טוב, היום שיר יווני זה לא כנראה מי יודע מה. או ספרדי, גם זה לא מי יודע מה. אז מבקשים מאיתנו שיר כזה. שיר ציוני, אכפת לכם לשיר שיר לאומי על מה שפעם הייתם, איזה גבטרון כזה, אכפת לכם לשיר גבטרון? אתם בכלל לא מבינים שעשינו זה בא ממקום אחר לגמרי. מה אנחנו עונים להם? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? השיר הציוני שלנו הוא לא ציוני במובן שלכם. הוא ציוני במובן האלוקי. זה שיר אלוקי. אז לפי חוץ נראה לכם שמבחינה רוחנית, דתית, לא חסר לנו כלום בגלות? אתם לא מבינים. חסר לנו לא רק ציון, חסר לנו ירושלים. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוי ואבוי אם אנחנו ניכנס לגלות ארוכה, למשל בת 2000 שנה או כאן בת 70 שנה, ואנחנו נשכח שבעצם מה שחסר לנו זה זאת ירושלים. כי אפשר להתבלבל בגלות הארוכה, כי הנה באמת אפשר להישאר לכאורה דתי, במרכאות, כשאתה בגלות. כי לכאורה מה שחסר זה רק מדינה, זה רק חיי חברה, זה רק לאום, זה רק מלכות. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אם אשכחך ירושלים, אם אנחנו נשכח שהקשר שלנו לעיר הזו הוא קשר אלוהי, הוא קשר רוחני, הוא קשר קדושתי, הוא קשר ירושלמי. היום הראיתי ירושלים, הנפיקה, תו כזה, אני ירושלמי, משהו כזה. איך? כרטיס ירושלמי. אז אני לא יודע אם כיוונו לזה, אבל הקדוש ברוך הוא מכוון שכוונו לזה. לא כתוב כרטיס ציוני, כתוב כרטיס ירושלמי. אז נכון שזה אולי איזה הנחה בחנייה או משהו כזה, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. לכן אנחנו אומרים לעצמנו, אם אשכחך ירושלים, אם אנחנו נשכח את הצד הקדושתי, ולא נחשוב שמה שחסר לנו זה רק הצד של הגבורה שבירושלים, המלכות, אלא הצד הרוחני שבירושלים, מקדש חסר לנו, אז אם חס ושלום נשכח את ירושלים, אז גם ימיני תשכח. תשכח ימיני. גם הימין שלי תשכח. אומר המצודה דוד מקור מספר 2. מה זה הימיני הזה? איזה ימין מדובר? אומר המצודה דוד, אם ישכחך, ידבר בלשון בני הגולה. כשעם ישראל בגלות, הוא אומר לעצמו, אנחנו אומרים לעצמנו, שיאמרו, אם ישכחך ירושלים, אז הימין שלי תשכח את כוחה ואת תנועתה. ימין זה תמיד הצד שמבטא את הכוח, הפיזי, החומרי. ימין השם הוא מה, ימין השם הוא שחה. ימין זה תמיד הצד המעשי, הצד החומרי. ימין זה הצד של הגבורה, זה הצד של הציונות. אז אנחנו אומרים בעצם לעצמנו, אם נשכח שהכוח הציוני נובע מהכוח הירושלמי, ואנחנו בעומק הגלות נשכח את ירושלים, כי כביכול יש לנו ירושלים בברלין, ורק נזכור את ציון כמנותקת מירושלים, חס ושלום, אז יתברר שגם את ציון לא יהיה לנו. אז מהר מאוד כשנשכח את ירושלים, נשכח גם את ציון, וכשנחלום על ציון, אז גם כבר לא נחלום על ירושלים, וכבר לא נחלום על ציון. אז הכל חד ושלום יתבלבל ויתבולל. לכן, אם אשכח את ירושלים, את הצד הקדושתי של ירושלים, אז ישכח גם הצד הלאומי של ירושלים. הפסוק הבא זה נפלא. הפסוק הבא זה בדיוק הביטוי לזה. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. איך הגענו פתאום ללשון ולחיך? אולי אפשר לומר על פי זה, יש באדם איברים פנימיים, ויש באדם איברים חיצוניים. למשל, הלב, המוח, הריאה, הריאות, המי יגס, המי ידק וכו', אלה איברים פנימיים. יש באדם איברים חיצוניים, למשל, היד, האצבע, הציפורן וכו', אלה איברים חיצוניים. יש איבר אחד בגוף האדם שהוא פנימי וחיצוני, וזו הלשון. הלשון מצד אחד היא פנימית, הנה היא בתוך הפה, היא בתוך חלל הפה, היא נסתרת. מצד שני אפשר להוציא אותה החוצה. צריך להדגים את זה? נדגים את זה. אז אפשר להוציא את הלשון החוצה. אם כן, הלשון זה איבר שבפנימיותו הוא ירושלים, בחיצוניותו הוא ציון. אז מה אנחנו אומרים בעצם? אם אנחנו נשכח שהציונות היא בעצם ירושלמיות, אם אנחנו נשכח שהגבורה מקבלת את כוחה, נובעת מהקדושה, ואז כביכול קדושה, נסתפק בקדושה של חוץ לארץ, וכאילו נדבר ציונות, זה לא יקרה. תדבק לשוני לחיקי, הלשון שהיא ירושלים, לא תוכל לצאת החוצה להופעתה בציון, אלא היא תדבק לתוך החיך, היא תישאר, העולם הפנימי הירושלמי יישאר בתוכו, אם הוא לא ידע שהוא צריך להתגלות בציון, ואם ציון לא תדע שבעצם השורש שלה זה ירושלים. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, עכשיו זה פילי פלאות. זכור השם לבני אדום, עשיו, אמריקה ואירופה, שהמסיתו את בני בבל, ישמעאל, עיראק היום היינו אומרים, איראן, בגזרה, טורקיה, בגזרה. אז זכור השם את הקואליציה בין מה שנקרא המעריב ערבים, בין העולם המערבי לעולם הערבי. זכור השם לבני אדום שרצו לא רק להרוס את הצד הציוני של ירושלים, אלא רצו להרוס את הצד הירושלמי של ירושלים. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה אחרת. כשהשגרירות האמריקאית ממוקמת בתל אביב ולא בירושלים, אז זה נראה כלפי חוץ מאבק בציון. כלפי חוץ המאבק הוא נראה פוליטי. אנחנו לא מוכנים לקבל שהמלכות שלכם, הממלכה, הכנסת היא בירושלים. לכן השגרירות שלנו היא בתל אביב. כך אומרים האמריקאים. אז כלפי חוץ זה נראה שזה רוצים להרוס את ציון, רוצים להרוס את המלכות. אבל מצד האמת, בתת מודע, זה לא שלא מקבלים את ציון, גם לא מקבלים את ירושלים. אז אל תבנו במזרח ירושלים. לא כי זה פוליטי, לא כי זה בעיה מדינית, אלא יש כאן בעיה רוחנית, דתית, אלוקית, פנימית. ירושלים מפריע להם. ולכן כשאומר דוד המלך, זכור השם לבני אדום, את מה? לא את יום ציון, את יום ירושלים. אומר המצודות, בוא נחזור, מה שעשו בעת האדומיים, בעת חורבן ירושלים, אשר אמרו לבבליים, החריבו והשחיתו, לא רק עד שתגיעו לברזל שנמצא הכי למטה בבניין, זה לא זה, עד שתגיעו ליסוד הירושלמי, תשכיחו מהיהודים את ירושלים, שיחלמו על הציונות בתל אביב, אבל לא על ירושלים. את זה הם רצו להרוס את היסוד. אומרים, ארו ארו עד היסוד, מה? זה היסוד, הם רצו לפגוע ביסוד הרוחני, לא ביסוד הפיזי הגיאוגרפי. בזה רצו לפגוע. אשר אמרו לבבלים, החריבו והשחיתו עד שתגלו היסוד אשר בא, והסיתו אותם לעקור את הכל, לא רק לעקור את ציון, לעקור את ירושלים, את בזה הם רצו לפגוע. עכשיו, כדי שלא תגידו שזה המצאה שלי, תראו איך הרב מסביר את המזמור הזה, בדיוק ככה. אומר הרב מקום מספר 6, בואו נדלג רגע ברשותכם. תסתכלו אם אפשר, בסוף הפסקה, ב-6, בצד שמאל למטה, בעמודה הראשונה, שורה בערך נגיד רביעית, חמישית מלמטה. והמגמה האחרונה של הקודש אינה רק המדינה במובן הציוני, כלומר מה שהרב קורא במקום אחר חברת אחריות גדולה, שיש כאן אוסף של אנשים שצריכים לחיות ביחד כחברה, לכן בואו נארגן להם איזה מין ועד בית לאומי. לא, כי המדינה והמגמה האחרונה של הקודש אינה רק המדינה, כי אם כיסא השם אשר בירושלים, זה לא רק עניין ציוני, זה עניין ירושלמי, זה לא רק גבורה, זה קדושה, זה לא רק מלכות, זה מקדש. כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, זה ההפטרה שקראנו השבת. אומר הרב, ובעת אשר על נערות בבל ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, כלומר כאשר ליבנו נשבר ונפשנו נתקעה על חורבננו המדיני, זה ציון, מיד נשבנו לא רק לשם ציון, כי אם אל ירושלים שמנו פנינו. לכן היום הזה נקרא יום ירושלים לא במקרה. זה לא רק שיום ירושלים החורבני הפך ברוך השם לתקומה, לבניין, הפך למספדי למחולי, אלא אנחנו מבינים בעצם שההגעה שלנו לירושלים היא הגעה קדושתית, רוחנית, שהגיעה דרך הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים של צה"ל, ודרך הקמת ריבונותנו בירושלים המאוחדת, בלי דרשות. ולכן מיד אנחנו נשבעים שאנחנו לא מסתפקים בציון, לכן הרב הקים את דגל ירושלים כדי להעביר למנהיגי הציונות העיונית והמעשית שבעצם אי אפשר להסתפק בציון. חייבים לגלות שהשור של ציון זה ירושלים ולגלות זה בפועל. לכן מיד נשבענו לא רק לשם ציון, כי אם אל ירושלים שמנו פינו. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשון לחיקים לא אזכרך אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אומר הרב, והכל המלווה אותנו בנועם תקוותנו פעמיים בשנה, בשני השיאים שלנו, פסח ויום הכיפורים, בליל התקדש חג הפסח, ובחתימת נעילת יום הקדוש, יום הכיפורים, וכל נשמת האומה, המביע את עומק חפצה, לשנה הבאה בירושלים, הבנויה. אז יש כאלה שואלים בליל הסדר, איך אנחנו לשנה הבאה בירושלים? אנחנו כבר עכשיו בירושלים. עכשיו אנחנו בציון, לאט לאט מתעוררת ירושלים, אנחנו עדיין לא בכל ציון, ובוודאי חסרה ירושלים. לכן המאבק, האם ריקוד הדגלים, השנה הזו, יעבור במזרח ירושלים או לא, הוא לא מאבק פוליטי-מדיני. זה לא שצריך קצת להרגיע את אומות העולם שאין דגלי ישראל במזרח ירושלים. זה מאבק קדושתי, זה מאבק אלוקי. זה מאבק רוחני. זה מאבק ירושלמי, זה לא מאבק ציוני. כלפי חוץ זה נראה כציוני, אבל זה באמת ירושלמי. עכשיו נפלא מאוד, בואו תראו איך ההיסטוריה חוזרת, זה לא יאומן כי סופר. כתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, נכון? כשאנחנו יצאנו ממצרים, כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. יצאנו ממצרים. אומר הפסוק בספר שמות, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מהו יד רמה? מהי אותה יד רמה? מה? הרמנו יד, מה זה יד רמה? אומר הרמב"ן במקום. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, שעשו להם דגל ונס להתנוסס. כשאנחנו יצאנו ממצרים, יצאנו עם דגל. יצאנו עם דגלים. באופן פשוט, כשאדם או חברה מרימה דגל, מרימים את הדגל, זה בעצם להגיד, יש לנו אישיות, יש לנו עצמאות, יש לנו דעה, יש לנו שאיפה, יש לנו חלום, יש לנו דגל שבו אנחנו דוגלים, את הדגל הזה אנחנו רוצים לממש. זה בעצם הנפת דגל. ולכן כשיצאנו ממצרים, אומר הרמב"ן, זה לא שברחנו כמו עבדים, מעבדות לחירות, יצאנו כשיש לנו דגל. הרמנו, לא רק אנחנו לא משועבדים, כלומר לא רק סרנו מהשלילה, מהשעבוד, הרמנו דגל חיובי, הרמנו מה אנחנו רוצים להיות. אנחנו הרמנו דגל, תכף נראה מה הדגל שהרמנו. שעשו להם דגל ונס להתנוסס, ויוצאים בשמחה ובשירים, בטוף ובחינור. זה אולי רמז חיובי למנהג המגונה של רעשנות יתר בליל יום העצמאות, של טופים ופטישים וספריים. אחד אומר, כנראה שזה המקור החיובי לזה, הגילויים לא בדיוק מדויקים, בסדר. ויוצאים בשמחה ובשירים, בטוף ובכינור, כדמות הניגלים מעבדות לחירות, לא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם, שהם לא מרימים דגל, כי הם כרגע באופן זמני ובאופן חיצוני טכני, הם כביכול בני חורין, אבל בעצם באישיות, במנטליות, בחשיבה, בשאיפה, הם בעצם עבדים. עכשיו, מהו הדגל הזה שאנחנו הרמנו? תראו, שני מדרשים מופלאים ביותר, ובמדבר רבה. זה ממש, אנחנו נקרא את זה השבת, איש, איש, איש על דגלו. מה זה? למה השבטים לכל שבט היה דגל, ולכל קבוצת שבטים, לכל שלישיית שבטים, לכל רוח היה דגל? וכנראה שלכלל ישראל היה דגל. כך אנחנו מפרשים שבעצם היו שלושה סוגים של דגלים. היה דגל כלל ישראלי, היה דגל שהוא דגל של כל רוח צפונית, דרומית, מזרחית, מערבית, כל שלושה שבטים שעמדו בכל רוח, והיה דגל לכל שבט בפני עצמו. וכל דגל עם הציור שלו והצבע שלו וכו'. מה הדגל הזה? אומר המדרש במדבר הבא. דבר אחר, הביאני אל בית היין, שיר השירים, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו כבית רבבות של מלאכים. 22 כפול 10,000 מלאכים, שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שינן. והיו כולם עשויים דגלים דגלים. כן, כשהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, ירדו איתו מלאכים, והמלאכים האלה היו דגלים דגלים, אם אפשר לומר רק לצייר בצורה לא נכונה. עם ישראל ראה עשרות אלפי דגלים, 22 כפול 10,000, יורדים דגלים מהשמיים. אומר המדרש, שנאמר דגול מרבבה. דגול, לשון דגל מרבבה, כמות הדגלים שראינו. אומר המדרש, כיוון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים, כשאנחנו ראינו את המלאכים שהם בעצם דגלים, המלאכים האלה, התחילו, כיוון שראו אותם ישראל שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. כלומר, איפה הומצאה ההמצאה הזאת, אם אפשר לומר, שהתאבנו לדגל? אומר כאן המדרש, כשאנחנו ראינו את המלאכים יורדים בהר סיני מדוגלים, כלומר יורדים כדגלים לפה, אז אנחנו אמרנו, רגע, גם אנחנו עושים לדגלים. התחילו ישראל מתאבים לדגלים. אמרו, הלוואי כך, אנו נעשים דגלים כמותם. אומר המדרש, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, לכך נאמר הביאני אל בית היין, זה סיני שניתנה באותו ראש ממשל ביין, ודגלו עליי אהבה, הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, אתם חוצים דגלים, בבקשה, אתם תהיו דגלים. וכן נוצא לפי זה, שכשהקדוש ברוך הוא עשה אותנו דגלים, הוא בעצם עשה אותנו כמלאכים. אם אפשר לומר, הצד הראשון של הדגל שלנו, זה הצד הקדושתי, זה הצד המלאכי, זה הצד הרוחני. צד אחד בדגל שלנו הוא הצד של ירושלים. מצד שני, מדרש בהמשך, כשעם ישראל הולך במדבר, איש על דגלו, אומר המדרש, מקור 9, קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם. זה לא רק שהיינו גדולים, כלומר, אנחנו עצמאים מבחינה לאומית, אנחנו כבר לא משועבדים למצרים. היינו גם קדושים, קדושים זה ירושלים, גדולים זה ציון. היינו, הדגל שלנו כלל שניים, הוא כלל קודם כל עצמאות לאומית, ובית הוא כלל קדושה אלוהית. אבל את זה אומות העולם לא מבינים. דרך אגב, בסוגריים, נא לא לשכוח. חשוב להזכיר את זה, והזכרנו את זה כמה פעמים. הרעיון של הרצל לדגל, באותו הקונגרס שהוא הציע את הדגל, היה רקע לבן שבתוכו שבעת כוכבי זהב. למה? רקע לבן הוא, הלבן מסמל חופש, שחרור, עצמאות, ושבעת כוכבי זהב, כי בשבע שעות עבודה התגול היהודי הולך לארץ ישראל. כלומר, מה יהיה האופי, התכונה, הכיוון, השאיפה של העם החוזר לציון? חירות לאומית ויצרנות, עבודה. זה מה שחשב הרצל, דרך אגב, זה הדגל, לפחות כמעט כולו, של העיר הרצליה, על שמו היא נקראת. אבל ההצעה של הרצל לא התקבלה. ובאותם ימים, להגיד להרצל לא, זה לא הדבר פשוט. מי יעיז להגיד להרצל לא? אבל עובדה שהדגל הזה לא התקבל, כי עם ישראל הרגיש בתת מודע שלו, שזה לא זה. אנחנו עם כל הכבוד לא חוזרים לארץ ישראל, במובן של בני חורין מהמצרים או מהבבליים או מהגלויות השונות, וכי אנחנו באים עכשיו לייצר הייטק מספר אחד בעולם. זאת לא המטרה שלנו, יש לנו מטרה יותר עמוקה מזה. וולפסון הציע את הדגל שיש לנו היום, וזה מה שהתקבל. מה הדגל שיש לנו היום, כידוע? שני פסי התלית, שני פסי התחלת, שזה הצד הקדושתי הרוחני, זה בעצם, אם אפשר לומר, התוך, הגבול שבו אנחנו נתחמים בתוכו, ובאמצע, מגן דוד שלפי רוב החוקרים, זה בעצם היה המגן, השכפץ של חיילי לוחמי דוד המלך, שהגן עליה מפגיעה בכליסה, יפוקשת או משהו כזה, באותם ימים. זה היה בעצם המגן ששמר על חלל החזה. אם כן, הדגל שלנו הוא בדיוק זה. קדושים, גדולים וקדושים היו ישראל. מצד אחד, הצד הלאומי שבא לידי ביטוי במגן דוד, זה ציון, מדינה, ממלכה, מלחמה, צבא, ניהול מדינה עצמאית, אם זה אומר מלחמה אז גם מלחמה, ומצד שני, הצד הרוחני, שני הפסים של הטלית, לזה עם ישראל הסכים. דרך אגב, זה מאוד מעניין, כשאנו בהרצליה, מי שזוכר, אז אם אתה בא מנתיבי איילון, אז אתה נכנס להרצליה ברחוב הרצל, ובהמשך איזה רחוב? הרב קוק. אז הרצל והרב קוק זה הולך ביחד, אני אומר מישהו שאחרי הרב קוק יש עוד רחוב, שזה לא בדיוק הרב קוק, לא זוכר כרגע שמו. אבל בואו נסתפק בזה. מי הרצל? הרב קוק, זה בסדר. אז בכל אופן, הדגל שלנו זה לא רק דגל של קדושה, וזה גם לא רק דגל של גדולה. איבדנו שתי אבות התאומה של הגלות, זה קדושה חסרה וגבורה חסרה. והכי חמור מזה, זה שאי השילוב בין שני הממדים האלה. זה אבי אבות התאומה שלנו. כשאנחנו מניפים דגל, כשיצאנו ממצרים, אנחנו מניפים דגל שיש בו גם קדושה וגם גדולה. אבל את זה העמים לא מבינים. קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם. וכל האומות מסתכלים בהם כשאנחנו היינו מרימים את הדגל. וטמאים ואומרים, מי זאת הנשקפה? כמו שחר, יפה כחמה, ברק, הלבנה וכו'. אומרים להם האומות, ואז האומות קוראים לנו במרכאות. ואומרים לנו, שובי, שובי, השולמית. השולמית, אומרים שם פרשים עם ישראל, בואי תשובי אלינו. ניתן לך להקים מדינה עצמאית בשטח, בטריטוריה שלנו. את רוצה? תראו מה אומר המדרש. שובי, שובי, השולמית, מה אמרו לנו האומות? ידבקו לנו, בואו אצלנו. ואנו עושים אתכם, שלטונים, אגמונים, דוקסין, אפרחין, אסטרלטין, זה כל מיני ביטויים לשלטון. כלומר, בואו נעשה אתכם מדינה עצמאית. יצאתם ממצרים לחירות, בסדר. בואו נעשה אתכם מדינה עצמאית, אצלנו בטריטוריה הגיאוגרפית שלנו. למה אתם צריכים ארץ ישראל? מה יש לכם שם? כלומר, הם קלטו את הדגל שאנחנו הרמנו כדגל גדול, אבל לא כדגל קדוש, כדגל לאומי, אבל לא כדגל אלוהי, שיכול להתגלות רק בירושלים. מה אנחנו עונים להם? ואז אנחנו עונים להם. וישראל אומר, שורה שלישית מסוף הפסקה הזאת, וישראל אומר, מה תחזו בשולמית? מה גדולה אתם נותנים לנו? איזה גדולה אתם יכולים לתת לנו? מה אתם יכולים לתת לנו? מדינה עצמאית? אתם בכלל לא מבינים שהמדינה העצמאית שלנו זה מדינה אלוהית לאומית. זה לא מדינה לאומית כפי שזה אצלכם. את, כמו שזה בדיוק שירו לנו משיר ציון, מה התשובה שלנו? אם יש ככה ירושלים. זאת התשובה. לכן ענינו להם, מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כמחולת המחניים, שמה יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה האלוהים במדבר? את זה אתם לא יכולים לעשות. אני חושב שאי אפשר לחתום את הדברים האלה, אלא בדברים של הרב חרלאפ. דברים באמת, ממש דברי נבואה. כמה הדברים האלה נכונים להיום, ממש, לא יאומן כי סופר. אומר הרב חרלה בסוף ספר ממעייני הישועה, מקור 10. הדבר פשוט וברור, דכל ויתור על משהו קדוש בקדושת ארץ ישראל, על חלק גדול או קטן, הוא מבחינת לא הודה בארצו. כי זה לא עניין לאומי, זה עניין אלוהי, זה לא עניין של ציון, זה עניין של ירושלים. זה לא עניין של מלכות, זה עניין של מקדש. וכל ירושלים וכל ארץ ישראל מבחינה מסוימת נקראת מקדש. לכן אי אפשר לוותר על משהו קדוש בקדושת ארץ ישראל. ואין אפקמינה בין לא הודה בכל הארץ ללא הודה בחלק מן הארץ. ואם על משה רבנו עליו השלום שאמרו עליו איש מצרי הצילנו, ובגלל זה היה נחשב זה, אומרים חזל, ללא הודה בארצו, שהוא נתן שבנות יתרו יקלטו אותו כאיש מצרי, לעומת יוסף הצדיק שהיום היסוד שביסוד אמר איש עברי אנוכי. אז אם הוא אמר איש מצרי הצילנו, או לפחות לא אמר קלטו אותו ככה, היה נחשב זה ללא הודה בארצו. ובשביל זה נסתפחו הדברים שלא נכנס לארץ לפי חז"ל. קל וחומר לוותר בפועל על חלק מהארץ. וזה לא רק לא הודה, אלא גם כופר בארצו. וכל אשר בשם ישראל יכונה, אסור עליו לקחד את יהדותו, וממלא את שייכותו לארץ ישראל, וממלא את הקשר בין שניהם. יהדות וארץ ישראל זה אותו דבר, קדושה ומלכות זה אותו דבר, ירושלים וציון זה אותו דבר. אומר הרב חרל"פ, באותם הימים שהדברים נכתבו, זה כשאומות העולם הציעו לנו את תוכנית החלוקה. ובהשגחה סייעתא דשמיא אנחנו הסכמנו לזה, אבל הערבים לא הסכימו, ופרצה המלחמה, ובסופו של דבר ירושלים לא נשארה בידינו, אבל נפתח הפתח לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים. אומר הרב חרל"פ, אם אנחנו היום נסכים לתוכנית החלוקה, וכל שכן בנידון דידן, שהיו כאלה שצידדו, אמרו בוא נוותר, בוא נשיג לפחות כרגע את ארץ ישראל הקטנה, והערבים לא הסכימו לזה, למזלנו. וכל שכן בנידון דידן, למזלנו, בהשגחת אלוקים כמובן, וכל שכן בנידון דידן שאין ההצלה בטוחה, ומי אומר שאם היום ייתנו לך מדינה, מחר לא יקום עליך למלחמה? כי מי יבטיח לעכב את מנדנו מלחזור על מעשיהם המחפירים שעשו עדנה? כל הפוגרומים וכו'. ובמה בטוחה יותר המדינה היהודית שלא יהיו נשנים מהוראות חס ושלום כבתרפת וכו'. ובכן, באיזה היתר הסכימו לקרוא ארץ ישראל לגזרים? לשלוח יד במקדש השם? לא רצו שירושלים תהיה חלק מהתוכנית. כלומר, שירושלים תהיה בידינו. לזלזל בחלק מהארץ השם אשר ידבח נתן לנו לנחלה במתנה ולוותר עליו? אומר הרב חרלאפ, אין לך זלזול גדול במתנת השם יותר מזה. טוב, אומר הרב חרלאפ, אבל אני רואה פה סייעת הדשמיה האדירה. את זה הוא כתב לפני 70 שנה, קצת פחות מ-70 שנה, 60 ומשהו שנה, נגיד ו-5 שנה. מה הנס הגדול פה? אומר הרב. וזה אני חושב הנס שיש לנו היום עם אמריקה. זה ההשגחה האלוקית מדויקת, ממש ההיסטוריה חוזרת עם אותו נשיא ארצות הברית, שהוא ממש המעריב הערבים בהתגלמות, ממש. נכון? אובמה חוסיין, זה ממש אדום ובבל ביחד, זה ביחד. ואנחנו לא מזלזלים בקשר איתם ובטובות שהם מעריפים עלינו, ועל זה אנחנו מודים להם. אבל עד גבול מסוים, זה לא עניינכם, אל תיכנסו לסוגיות האלה. אומר הרב, אומר הרב חרלאפ, ורואה אני יד השם, מה שגזרו מרום פסגת מקדשנו, עיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אם הם היו מסכימים בתוכנית החלוקה, שירושלים תהיה יהודית, ונגיד יהודה ושומרון יהיה ערבי, אז, אומר הרב חרלאפ, היינו יכולים להתפתות ולוותר על חלק מארץ ישראל. אבל ברגע שהם גזרו על ירושלים, התת מודע הפנימי הישראלי, נשמת אלוקים שבתוכנו, ניגה אור ולא ניגה נשמה. הציונות ביסודה, בשורשיו, אנחנו בתת מודע שלנו שייכים לזה. זה ירושלים, וכולנו חווים את זה, חיים את זה, שכשזה מגיע לירושלים, לדיון על ירושלים, פתאום פה איזה קונצנזוס כלל ישראלי. פה לא מבטרים. וקשה להסביר למה לא מבטרים. למה לא מבטרים? למה לא מבטרים על הר הבית? למה לא מבטרים על העיר? למה לא מבטרים על מזרח ירושלים? זה משהו שהפנימיות הישראלית מזהה בתוכה שזה לא. כי זה אנחנו, זה הגרעין שלנו, זה יסודנו, זה התורף שלנו. אומר הרב חרלאפ, רואה אני, יד השם, מה שגזרו מרום פסגת מקדשנו, עיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיכון במהרה בימינו אמן. כאילו לזה, אם ירושלים כביכול הייתה בתוך תוכנית החלוקה כחלק הישראלי, בתוך החלק הישראלי, כאילו לזה הנוח להתפתות מברק הדמיון והתחדשות העניין, שנותנים אפשרות לחדש מדינה יהודית. אז היינו אומרים, בסדר, יש לנו מדינה, ואפילו את ירושלים יש לנו, אז בואו נוותר על חלקים אחרים. כרגע, כי זה מה שאפשר להשיג. אומר הרב חרלאפ, בזה שאת ירושלים השאירו מחוץ לטריטוריה שלנו, זה בטוח ההשגחה האלוקית פרטית, כדי לעורר בקרבנו את התוך הפנימי של אם אשכחך ירושלים, שלא ייתן למהלך הציוני להופיע בלי ירושלים. כי בעומק הפנימי שירו לנו משיר ציון, וזוכנו את ציון, זה ירושלמי. ולכן, ואולם, אם גם על ירושלים נתנו יד, ויאמרו לחזב בזכותנו הנצחית שיש לנו על עיר קודש זו. דרך אגב, נא לא לשכוח שלפני לא הרבה שנים, כ-10 שנים, אולי קצת יותר, אני לא זוכר את הפרטים כבר, לצערי, אחד מראשי המדינה שלנו, ראשי הממשלה, הגיע כמעט לסיכום, מה שנקרא הסכמי אוסלו. וזה נפל רק על דבר אחד, על הר הבית, על זה זה נפל. למה הפלת את זה על זה? אין הסברים. זה מברק הדמיון, פעם אמרנו שזה רמז, מברק הדמיון, היה איזה דמיון של ברק, הוא היה אז ראש ממשלה. לא, זה לא, זה לא נוותר. ולכן, אם גם על ירושלים נתנו יד, ויאמרו לחזב בזכותנו הנצחית, שיש לנו על עיר קודש זו, ובצד הירושלמי שלה, ולא רק בצד הציוני שלה, בצד הקדושתי שלה, ולא רק בצד הממלכתי שלה, ויאמרו לחזב בזכותנו הנצחית, שיש לנו על עיר קודש זו, כבר בטוח הדבר שלא יקפצו לוותר, אומר הרב חרלאפ. מדהים. וברור, אומר הרב חרלאפ, הפשט של הפסוק אם אשכחך ירושלים, העלית ירושלים הראש שמחתי, מה הכוונה? וברור זה על זה נאמר, העלית ירושלים על ראש שמחתי, היינו, בעת שתעלה השמחה, שיודו אומות העולם בנתינת מדינה יהודית. אז זה שמחה, ראש שמחתי. אז גם במצב שתהיה מציאות של שמחה, אם ירושלים תישאר בחוץ, אנחנו לא נסכים. כי ירושלים היא לא יכולה להיות, היא לא יכולה לא להיות חלק מהשמחה הזאת. אז זה לא רק שכשאנחנו בגלות, בנערות בבל, אנחנו זוכרים את ירושלים. גם כשאומות העולם מאפשרים לנו לבוא לארץ ישראל להקים מדינה, ואם נמשיך את זה הלאה, גם היום, שכביכול הסכם שלום וגבולות כאלה, גבולות אחרים. כשזה נוגע ומגיע לירושלים, ועוד פעם, זה לא ציון, זה ירושלים. זה לא הצד המדיני הלאומי, זה הצד הרוחני הקדושתי שהוא הוא, 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 הוא בילט אין אצלנו, הוא חלק מתוכנו. היינו בעת שתעלה השמחה שיודעו אומות העולם בנתינת מדינה יהודית, לא ננוח, זה טעות דפוס, לא ננוח ולא נשקוט מלהעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, ולא לוותר בשום עניין על ירושלים בבת עינינו משוש ליבנו. וכן, ברוך השם שאנחנו חוגגים את יום ירושלים, שהוא לא יום של חורבן, אלא יום של בניין, והוא לא רק יום של בניין ציון, אלא בעיקר של בניין ירושלים. נזכה לבנות את ירושלים בציון, נזכה לגאולה שלמה.